חנוכה, זה חג שנמצא ממש באמצע החורף, באמצע החושך. אפשר להתייחס לשנה, לעונות השנה, קצת כמו יממה. אז אם פסח, כאילו זה תחילת הבוקר, זה האביב, שבועות זה אמצע היום, וסוכות זה בצאת השנה, מה שנקרא, בהוספך את תבואתך מהשדה, זה הערב, זה כביכול לסוף השנה, ואז בתקופת החורף, שזה מקביל ללילה, אין חגים מהתורה. ובאמצע הלילה הזה, שכולם ישנים, כל הטבע ישן, כל העצים נושרים, פתאום יש חג, חג חנוכה, שמגיע כאילו ממקום לא טבעי. וכל עניינו זה להדליק את האור, נקרא לזה, בעומק של החשיכה. המצווה היא זה להדליק את החנוכיה מחוץ לבית, מתחת לעשרה טפחים, לכתחילה. כתוב במסכת סוכה שהשכינה מעולם לא ירדה מתחת לעשרה טפחים. זה כאילו המקום שבו כביכול אין תקווה, אין סיכוי, זה המקום הכי נמוך, בזמן הכי נמוך והכי חשוך, כביכול. ופתאום שם דולק איזה נר שמעיד את כל העולם. זה מין החג של אין יאוש בעולם. החג של התקווה מהמקום הבלתי צפוי. וזה בדיוק מה שהיה בזמן החשמונאים. יוון, שזה החושך של העולם, חושך רוחני גדול, שהחשיך את העולם. והרבה מאוד מהעולם, וחלק גם מעם ישראל, מתייבנים ומושפעים מהרוח התרבותית הזאת. ומשום מקום מגיעה פתאום, או ממקום מאוד עמוק, לא משום מקום, מגיעה משפחה מאוד עוצמתית, מאוד מדליקה אור בשיא החושך. זה בעצם העומק של חג חנוכה. וכשחושבים על זה, פרשת מקץ, הפרשת של השבת שלנו, אז הדמות הזאת שכל כך בולטת בפרשות האלה בכלל ובפרשה הזאת בפרט, זה הדמות של יוסף. אז ממש אפשר להקביל את זה לחנוכה, זה כל כך מתאים. יוסף יורד הכי נמוך שאפשר, יותר נכון מורידים אותו הכי נמוך שאפשר. הוא נמצא בכל הבורות האפשריים. בהתחלה מושלח לבור כפשוטו על ידי האחים שלו, גם פיזית וגם נפשית, להיזרק מהמשפחה בצורה כזאת. אחרי זה יורד לבור של גלות, הגלות גם נקראת בור. למצרים, שזה שיא החושך והטומאה בעולם. וגם שם, בתוך מצרים, בתור עבד שהוא נמכר, כאילו אי אפשר יותר לרדת, וכמו שרק יוסף יודע, הוא יורד לעוד מקום עוד יותר נמוך, שכביכול ממנו ממש אין תקווה, בור בתוך בור בתוך בור, שגם נקרא בור כפשוטו, בית הסוהר. ודווקא משם זורח אור גדול של יוסף הצדיק, ששם שמיים תמיד שגור בפיו, והפח הקטן שחתום בחותמו של כהן גדול, שתמיד מאיר בכל מקום, בכל חשיכה, יודע להאיר ולמצוא את נקודת התקווה, שמתוכה הוא מגיע למלוך על כל מצרים ועל כל העולם של פעם. זה המשהו הזה שלעולם לא מתייאש, שלעולם לא רואה חושך. והוא עושה את זה דרך החלומות. החלומות כאן בפרשה שלנו הם מאוד בולטים, גם בפרשה הקודמת. החלומות של יוסף, אחר כך החלומות של שר משקים ושר האופים, והחלומות של פרעה. בתרבות שלנו אנחנו הרבה פעמים נוטים לזלזל בחלומות. יש לנו ביטוי כזה, תפסיק לחלום כבר. מה אתה חולם? חולם זה כאילו מילת ביטוי למרחף, או לא מציאותי, לא הגיוני. האחים גם התייחסו ככה ליוסף. הנה בא לחלומות על הזה בא. ונראה, בוא נשליחהו לאחד הבורות ונראה מה היו חלומותיו. בוא נראה מה עם החולם הזה, החולמני. אבל בסוף יוסף מנצח, החלומות מנצחים. לרב קוק יש פסקה באורות הקודש, שמדברת על חלומות, ומדברת כמה החלומות זה הדבר המציאותי האמיתי, ולא המציאות האפורה הרגילה שאנחנו רגילים להסתכל עליה. אנחנו לומדים מיוסף, וגם מחג חנוכה, שאסור להפסיק לחלום. ילדים הרבה פעמים אוהבים לחלום, ואנחנו לפעמים מתבלבלים קצת וקצת מקטינים את החלומות שלהם. אבל תמיד צריך לזכור לחלום, כולם חולמים. וצריך להמשיך לחלום ולא להפסיק לחלום. ובעזרת השם, מתוך כל החלומות האלה שמתבטאים ביוסף, ככה בזכות זה הוא מגיע למלוך ולמשול כמו החלומות הראשונים שלו, ובזכות החלומות של המכבים, חזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה, נזכה בעזרת השם לחלום הגדול של עם ישראל, של היינו כחולמים בשוב השם את שיבת ציון. חג שמח.